בחניון של אז.
כן.
למה?
בגלל הם לא סיימו את העבודה.
כן? ומתי יסיימו? אתה לא יודע.
לא, זה אמור להיות
שתי כיתות לומדות שם, אני ראיתי שתי כיתות.
יש עדיין
או, שלום עליכם.
יש עדיין ארבע, לא, כל התיקות מפוזרות.
כן?
אבל יש שני כיתות, כן, בתור יש אמונה, מעון אמונה, לא פה, מול הבית של הרב, לא, יש עוד מעון אמונה בשלב ב', והקומה העליונה שלהם הוא ריק. ומשתמשים
בזה. משתמשים בזה.
כן. זה נחמד, אלא זה כיתות אמיתיות, זה מסודר שם.
יש מבוא?
מה?
יש מבוא? פספסתי?
לא,
אני עבר נורא.
נתחיל ללמוד ישר. הוא הרי היה רבה, אז כל מה שהוא אמר בטיש, את זה הוא כתב אחר כך, כמו השפת אמת. מה?
באיזה חסידות?
סוח עצוב, הוא הרי הבן של אבני נזר. השם ישמואל הוא הנכד של הרבי מקוסק, הקוסקר מה שנקרא, הנכד של הרבי מקוסק, הבן של אבני נזר, וזה השם ישמואל.
יש עוד ספרים שאנחנו מכירים בשמו?
מה?
או הרבי מקוסק, איזה ספרים אנחנו...
הרבי מקוסק אין ספרים, הכל וורטים שלו, דברים שהוא אמר בעל פה. יש דברים שהוא עצמו מביא בשמו, הוא מביא בשמו של הרבי מקוסק. אבני נזר היא מפורסם, כי אבני נזר יש לו ספרים בהלכה.
איזה?
מה? אבני נזר. יש שוט שנקרא שוט אבני נזר. יש לו ספר על הלכות שבת שנקרא עגלי טל. עגלי טל, הוא מפורסם, אבני נזר מפורסם. מה?
ישנו אותו שם.
כן, כן, אני יודע. אז,
הוא
הבן של אבני נזר, נכד של הרבי מקוסק. כן. במדרש רבה, פרשה יוד. זה למעשה על הפסוק של ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם.
זה באזור בפולין?
מה?
זה פולין?
סוחצ'וב זה פולין, כן.
סוחצ'וב זה
מה? איזה שנה? אתה יכול לראות, שנת תפרי שיין א'.
מה זה אומר לנו במי שלא בקיא?
מה?
אני לא בקיא.
אנחנו 100 שנה מהיום. מה שאנחנו נלמד היום זה הוא אמר לפני 100 שנה.
נכון.
אנחנו תפשין ג' זה תפרי שיין א'. 102 שנה. 102 שנה. כן. אז זה התחילו לכתוב, כנראה שהוא התמנה כרבה, כאדמור, הוא התחיל לדבר, זאת אומרת הוא כתב את הדברים בשנת, יש, נדמה לי שיש לו, יש לו פה דברים ועד תף ריש פי, נראה לפי השנים, הוא כתב כל שנה, תף ריש פי ד' נראה, כן, תף ריש פי ג' זה השנה האחרונה, אני רואה תף ריש פי ג' זה השנה האחרונה, פי ב', פי ג', פי ג', כן.
ועל ספר זה הרב התכוון?
כן, שם ישמואל.
כן, התלבטנו בין רש"י לספר אחר.
עוד ספר, אני דיברתי על מאה שילוח. טוב, נשאיר את זה שנה הבאה בעזרת השם.
יש לי עוד ליון החיקה, טוב.
כן.
סליחה.
במדרש רבה.
כן.
פרשה יהודה, אז כמו שאמרתי, זה על הפסוק ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. אז כתוב במדרש ככה, רבי חמה פתח, זה פסוק במשלי, הגו שיגים מכסף וגומר. אמר רבי אלעזר בשם רבי יעקב, משל לאמבטי שהייתה מלאה מים והיו בה שני דיסקסים או דיוסקסים נעים, כל זמן שהייתה מלאה מים לא הייתה מלאכת הדיוסקוסים נראית, כיוון שפסקה וניירו המים שבתוכה נראית מלאכת הדיוסקוסים. זה המשל. עכשיו מה הנמשל? אז הוא מסביר, כך כל זמן שהיה העולם תוהו ובוהו לא נראית מלאכת שמיים וארץ, כיוון שנעקר תוהו ובוהו מן העולם, נראית מלאכת שמיים וארץ, ויצא לצורף כלי, נעשו כלים, הדאו דכתיב ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ואת רואים שהוא דורש את הפסוק ויחולו השמיים, מה הפשט של הפסוק? ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. נגמרו. נגמרו. המילה ויחולו, הכוונה נגמרו. אז הוא דורש לא מלשון נגמרו, אלא מלשון כלים. ויחולו מלשון כלי. הם נעשו כלים. מה הכוונה? אז הוא אומר, כיוון שנעקר תוהו ובוהו מן העולם, נראית מלאכת שמיים וארץ, ויצא לצורף כלי. נעשו כלים. הדאוד הכתיב, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, עד כאן. מה שהוא הולך לעשות עכשיו זה להסביר את המדרש הזה. מה הכוונה של המדרש? אז הוא מסביר כך. והנה, יש פה, מה נסביר יותר, מה הקושי, הוא יגיד אחר כך, מה הקושי במדרש? כתוב, מה המשל? המשל הוא, כמו שהוא הביא, אמבטיה שהייתה מלאה מים, והיו בה שני דיוסקוסים נעים. הדיוסקוסים האלה רואים מההמשך, הכוונה כלים. אבל כל עוד שהייתה מלאה מים, לא ראו את הכלים. הכלים היו בתוך האמבטי, המים כיסו עליהם, לא ראו את הכלים. ברגע שהוציאו את המים, אז אפשר היה לראות את הכלים. אז הוא מדמה את זה לבריאה, שכל עוד, אבל, וזה גם הקושי, כתוב כל זמן שהיה העולם תוהו ובוהו לא נראית מלאכת שמיים וארץ. כל זמן שהיה העולם תוהו ובוהו לא הייתה נראית מלאכת השמיים וארץ. ברגע שנעקר התוהו ובוהו מן העולם, אז אפשר היה לראות את מלאכת השמיים וארץ. מה הקושי? הקושי הוא, הרי המדרש הזה מוסב על הפסוק ויחולו השמיים וארץ. ויחולו השמיים וארץ ביום השבת. ביום השבת נעקר התוהו ובוהו?
לא.
חידוש. כתוב בארץ הייתה תוהו ובוהו, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אז מה שמה שהתוהו ובוהו היה ביום הראשון, עד היום הראשון, אבל ביום הראשון ויהי אור, נהיה אור.
נכון.
אז זה הקושי, הוא ידבר על זה בהמשך.
לא יפה אחד בשביל לעשות עדות.
מה? נראה את זה בהמשך. הנה, אז הוא אומר ככה, קודם כל יש פה יסוד אחד. הנה כל בריאה פרטית מבריאת שמיים וארץ, תרם בו יום השבת, היה כל פרט ופרט בפני עצמו. כי היה חסר בהם הכוח המאחד אותם. זאת אומרת, מה שהוא רוצה לומר, שעד הוא עכשיו דורש את המילה ויחולו, במדרש אמרנו, הדרשה של המילה ויחולו היא מלשון כלי, והוא דורש את המילה ויחולו מלשון כלל. זאת אומרת, עד השבת כל בריאה ובריאה הייתה פרטית. זאת אומרת, היא נקודה, יש נקודות, הקדוש ברוך הוא בורא נקודות, נקודות כוונה פרטים, כן? ביום הראשון בורא את ויהי אור, ביום אלוקים יהי אור, ביום השני יהי רקיע, ביום השלישי דשא, ביום הרביעי יהי מאורות, כל דבר ודבר כפרט. מתי אפשר היה לראות את האחדות שבבריאה? בשבת. בשבת באה לידי ביטוי הכלליות, העובדה שהמציאות כולה יש בה צד שמאחד אותה, כן? אז זה מה שהוא אומר. והנה כל בריאה פרטית מבריאת שמיים וארץ, תרם בו יום השבת, היה כל פרט ופרט לפני עצמו. מדוע? כן? היה חסר בהם הכוח המאחד אותם. אך כאשר בא יום השבת, בא בכל בריאה פרטית רוח נפשי, והייתה השבת כמו הנפש באדם החי. כמו שהנפש, החיות שבאדם, היא גורמת לראות את המערכת שלו כמערכת אחת. אדם לא חי, אז יש פה, כן, יש בו פרטים, אבל אין בו חיות. החיות הופכת את המציאות של האדם למציאות כללית. אז הוא אומר, המציאות חיה. אז הוא אומר, אך כאשר בא יום השבת, בא בכל בריאה פרטית רוח נפשי, והיה השבת כמו הנפש באדם החי. וזה מה שכתוב, ביום השביעי שבת וינפש. מה זה וינפש? מלשון נפש. השבת הכניסה את הנפש במציאות, כמו רוח החיים שבאדם, שהנפש היא ההתכללות של כל האיברים.
וינפש זה חל על העולם.
מה?
שבת וינפש על העולם.
נכון, אז הפירוש הוא שלא לחינם כתוב שבת וינפש, משום שהשבת הכילה נפש בכל המציאות. זה מה שהוא רוצה לומר, לשון נפש. מה זה נפש? נפש זה נשמה. כן, אז זה מה שהוא אומר. הוא כמו רוח החיים שבאדם, שהנפש היא התכללות כל האיברים, וכל איבר משיג כוח כללי על ידה. ואומר, תדע שאין סומה מוליד סומה. אם לא הייתה בו רוח חיים, היה כל איבר בפני עצמו. ואין זה חיבור, כי זאת אומרת, כל איבר בפני עצמו זה לא חיבור, כי הוא משתמש בביטוי של הגמרא, חיבורי, זה ביטוי שנוגע לדיני תומה ותרה, הוא פשוט, זה פתגם אצלו, כי חיבורי אוכלים כמאן דמפרי תידמי. זאת אומרת, אוכלים, מיני אוכל, הם, גם אם הם נוגעים אחד לשני, נחשבים נפרדים. וזהו הפירוש והיחולו, שנעשתה כל הבריאה כלל אחד. וזה שאומר זה שנאמר במדרש נעשה כלי. המדרש אומר, המדרש הוא הביא, כן? ויצא לצורף כלי, נעשו כלים. הוא דכתיב, הוא דכתיב, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, לשון כלי. אז אומר, כלי זה לא רק כלי, זה גם כללי. זה מה שאומר. כלי היינו כלל, לא כשברי כלים שכל אחד בפני עצמו, אלא ככלי שלם. וזה מה שכתוב, כיוון שנעקר תוהו ובוהו מן העולם. אז הוא שואל את השאלה שאלנו מקודם, מתי נעקר התוהו ובוהו? בשבת. התוהו ובוהו נעקר ברגע שויהי אור. וזה שכתוב כיוון שנעקר תוהו ובוהו מן העולם, שלכאורה אינו מובן, על אותו ובבוא הוא נעקר תכף בבריאת היום הראשון. ולמה כתב המדרש דווקא ביום השביעי? אז הוא אומר, ההסבר הוא כך, אך הוא הדבר שאמרנו, שאז בא בעולם רוח החיים ושלמות הבריאה. זאת אומרת, ביום השבת כביכול בא לידי ביטוי החיות שבמציאות, הצד הכללי של המציאות. וזהו איפך תוהו ובוהו, כן? זאת אומרת, המילים תוהו ובוהו באות להגיד שאין כביכול, אין קשר, הכל מעורבב, לא ברור, אין בהירות. בשבת ראו את החיות שבבריאה, את הכלליות שבבריאה, וממילא אז נעקר התוהו ובוהו. ואם כן, עד שבת שפיר נקרא שלא נעקר תוהו ובוהו מן העולם. זאת אומרת, המושג תוהו ובוהו, הכוונה היא ערבוב, לא רואים משהו מאחד, לא רואים משהו כללי. מתי ראו את הכלליות שבבריאה? ראו את הכלליות שבבריאה ביום השבת. והנה ידוע, עכשיו הוא עובר לעוד נקודה. והנה ידוע שעולם, שנה, נפש הם במתכונת אחת. זאת אומרת, כמו שיש שלושה דברים דומים, המקום, הזמן והאדם. זה ביטוי שמוזכר בקבלה, השן, עולם, שנה, נפש. עולם זה המקום, שנה זה הזמן, ונפש זה האדם.
שנה זה לאו דווקא.
מה?
שנה זה לאו דווקא.
שנה זה זמן, אמרתי, זמן. הנה ידוע שעולם, שנה, נפש הם במתכונת אחת, כמו בכל העולם הכללי, כן, בכל איש פרטי. המוח והלב הם כנגד שמיים וארץ. המוח בחינה של שמיים, והלב חינה של הארץ. ויישוב הדעת, מה זה יישוב הדעת? הוא התכללות המוח והלב, שהמוח מאיר ללב, והלב הוא מלך כל האיברים. ועל ידי יישוב הדעת נעשה הכל כלל אחד. זאת אומרת, כשיש מציאות של יישוב הדעת, נעשה הכל כלל אחד. בלעדי יישוב הדעת, אם אין יישוב הדעת,
אז
תוהו ובוהו, נקרא שהוא תוהו ובוהו.
כן,
במדרש, במדרש רבה כתוב, מה זה תוהו ובוהו? אז המדרש דורש, מה זה ובוהו? זו מלכות מדי. הוא דורש את המילה, מה זה תוהו ובוהו. אז את המילה ובוהו, מה זה ובוהו? אז הוא אומר, בוהו זו מלכות מדי. מה יש? שכתוב ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. הביטוי בהלה, רואים שבוהו המדרש דורש אותו מלשון בהלה, ויבהילו להביא את המן. מה זה בהלה? אז הוא אומר, בהלה היא היפוך חישוב הדעת. מה זה מציאות של בעלה? כשאדם נבהל, נבהל הפירוש הוא אין יישוב הדעת. והנה בשבת כתוב בפסוק בפרשת כי תישא, כתוב לדעת כי אני השם מקדישכם. בפרשת השבת שם, כשהתורה מדברת על השבת, כתוב לדעת כי אני השם מקדישכם. כמו בכלל הבריאה, כשאמרנו קודם, כשבאה השבת נעקר התוהו ובוהו, כן? אמרנו, כשבאה השבת רואים את החיות שבבריאה, את הכלליות שבבריאה, אז אין תוהו ובוהו. אז אותו דבר כמו כן הוא באדם הפרטי. מה פירוש באדם הפרטי? כשיש, כמו שהוא הסביר, עולם, שנה, נפש. כמו ששבת, ברגע שנכנסה השבת, אז אפשר לראות את הצד המאחד שבבריאה, את החיות שבבריאה. ברגע שנכנסת השבת, יש מציאות של חזרת הדעת למקום. כמו שמסולק התוהו ובוהו בשבת ביחס לבריאה, מסולק התוהו ובוהו בשבת גם ביחס לאדם. זה מה שהוא רוצה לומר. כמו כן הוא באדם הפרטי. ונראים הלשון של המדרש, המדרש כתוב משל לאמבטי שהייתה מלאה מים והיו בה שני דיוסקוסים נעים. כל זמן שהייתה מלאה מים לא הייתה מלאכת הדיוסקוסים נראית. מי הם שני הדיוסקוסים? שני דיסקוסים. מה זה שני דיסקים?
אני לא יודע מה זה המילה.
מה?
מה זה המילה?
רואים שהמדרש מתפרש את זה כלים, אבל מה המיוחד שבכלים? אז הוא אומר
המוח הלב,
זה מה שהוא אומר. כמו כן הוא באדם הפרטי ונראים שני דיוסקוסים נעים, וזהו המוח והלב. ובזה יובן מאמר האריזל. הארי כתב, הוא מביא כאן בשם הארי, הוא מדבר על זה כמה פעמים, אנחנו נראה את זה בהמשך, שהחטא של אדם הראשון, החטא של הארי מדבר על החטא של אדם הראשון. אז בפשט של הפסוק כתוב, כשאתה קורא את הפרשה, שהוא אכל מעץ הדעת, בגלל זה גרשו אותו מגן עדן. אבל בארי כתוב שהחטא היה לא בזה שהוא אכל, זאת אומרת, היה שלב שהיה יכול לאכול. אבל, הלשון של הארי, אכלה פגע. זאת אומרת, הוא הקדים את הפגע, יש טענה שהבשילה, ויש טענה שעדיין לא הבשילה. טענה שעדיין לא הבשילה נקראת פגע. פג, מה שאנחנו רואים פג, פג בבית חולים, מה זה פג? האישה יולדת פג, מה זה פג? פג זה תינוק שיצא לפני הזמן. אז הארי אומר שהחטא של אדם הראשון בזה שהוא אכל מעץ הדעת לא היה בעצם האכילה, היה שלב שהיה באמת היה מותר לו לאכול. אבל באותו שלב שהוא אכל היה עדיין אסור. למה? משום שהוא עדיין לא היה מוכן. אכלה פגע. הייתה בשלב של פגות. עדיין לא ראויה לאכילה. כך אומר הארי. אז הוא אומר, בזה יובן מאמר האריזה, שהחטא של אדם הראשון היה שלא אם, הארי גם אומר בלשון אחרת, כתוב בגמרא בסנהדרין, כתוב שכשאדם בא על חווה זה היה האדם נברא ביום השישי, כך כתוב, נברא ביום השישי, הגמרא מתארת כל שעה ושעה באותו יום מה קרה. אז כתוב שהוא בעל חווה עוד לפני כניסת השבת. אומר הארי, זה היה החטא. בזה יובן מאמר הארי ז"ל, שהחטא של אדם הראשון היה שלא ימתין בזיווגו עד שבת. היינו, שבאם היה ממתין עד שבת הייתה חלה עליו דעת דקדושה, כמו שהוא הסביר קודם. משום שכמו שנעקר התוהו ובוהו מהמציאות, נעקר התוהו ובוהו גם מן האדם, כן? וחוזר, ולדעת כי אני השם מקדישכם. הדעה הייתה שולטת בו. אם היה ממתין עד שבת הייתה חלה עליו דעת דקדושה, כי שבת היא דעת, כנתבהר לאל. וכשלא ימתין חלה עליו דעת טוב ורע, דעת מעובבת, מה שנקרא תוהו ובוהו. והוא כן מה שכתב הזוהר הקדוש בעניין תומת מת. הוא לא מסביר. ולפי האמור יובן מה שאמרו חז"ל.
אבל מה לגבי הפחי שהוא במצב פגע?
נו,
זה לא קשור.
לא בזמן. היסוד הוא שהוא בעל חווה.
אז חווה היא הפחי?
מה? לא לא לא. לא, יש פה שני דברים. יש פה, ראשית אמרתי החלה פגעה, הרי אומר גם עוד
שתי
נקודה,
סיבות.
כן, שהוא, זה שתי הסיבות קשורות אחת לשנייה. הוא בעל חווה ולא המתין בביאתו עד שבת. אם היה ממתין היה יותר טוב. למה היה יותר טוב? אז הוא אומר משום ש...
איפה הוא היה אמור לדעת?
מה?
ממה הוא היה אמור לדעת?
זה לא משנה. זה לא משנה. הנקודה לא... זה לא משנה. הרי אומר, החידוש של הרי, שהמציאות הזאת היא מציאות של הקדמה, החטא הוא פשוט לא שנעשה פה דבר שלא צריך היה לעשות, צריך היה לעשות אבל לא נעשה בזמן, זה מה שהרי אומר. החטא זה לא מובן של חטא של עונש, מובן של החטאה. זה לא משנה, הנקודה היא לא החטא במובן של החטא, פה זה העיוות. יש פה עיוות, קלקול, והחידוש של הארי שהקלקול הוא לא בעצם הדבר אלא בזמן שלו. הקלקול הוא לא בעצם הדבר, הדבר שלעצמו היה ראוי אבל הוא נעשה לא בזמן, וזה גרם לקלקול.
תן לי להבין. אני בילדותי ועד כה מבין שהחטא של אדם הראשון הוא חטא משום בחירה, שהוא בחר במשהו שהיה אסור לו לעשות.
לא משנה, אז אתה חוזר על השאלה שלו.
בדיוק, זה קשה לי.
לא, הנקודה, זה לא משנה.
זה לא משנה?
לא, לא.
זה לא בעיה של הבחירה שלו?
לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, אבל לא זאת הנקודה. מה שהארי רוצה לחדש, זה מה שאמרתי, מה שהארי מחדש, שהחטא הוא לא בעצם הדבר אלא בזה שהייתה הקדמה של הזמן. החטא הוא לא בעצם הדבר, המציאות הזאת שלעצמה אם היא הייתה נעשית בזמן אחר היא לא הייתה בגדר חטא, אבל כיוון שהיא נעשתה בזמן הזה לכן זה היה חטא ולכן יש בה פגם. צריך להבין, החטא של אדם הראשון זה לא רק עניין של חטא ועונש. המציאות, החטא של אדם הראשון הוריד את המציאות. החטא הזה הוריד את המציאות. כל המציאות נפכה למציאות אחרת. כל המציאות נפכה למציאות אחרת. אז הארי אומר, אם זה היה בזמן, אז גם המציאות לא הייתה משתנה. המציאות הייתה נשארת בגובה שלה. זה שהמציאות ירדה, זה בגלל שזה נעשה
בזמן,
בהקדמת הזמן. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, לפי האמור יובן, מה שאמרו חז"ל, ידוע ששבת מביאה גאולה לעולם. כן? שבת, יש ביטוי בחז"ל, שבת מביאה גאולה לעולם.
כן.
אז הוא מסביר שבעיני המהר"ל ז"ל כתב, המהר"ל עומד על היחס בין שתי המילים, מצד אחד גאולה, גאל, ומצד שני גלות. אנחנו רואים גלות וגאולה. הגאולה היא גאולה מן הגלות, אבל המילה גאל והמילה גאולה והמילה גלה הם, יש בהם שתי אותיות שוות, ג' למד. ההבדל הוא שבגאל יש א' ובגלות, בגלה, יש א'. אז אומר המהר"ל, הוא מביא, דעיני המהר"ל זה על כתב החילוק בין גאל לגלה, דגלה בה', והדלת שבה' מורה לפיזור שבדלת רוחות. זאת אומרת, הרי ה' מורכבת מדלת ומנקודה. כן? דלת, ממה מורכבת האות ה'? דלת עם עוד נקודה בתוכה. כן?
עם היוד למטה, הפוכה.
או יוד, או נקודה, לא משנה. העיקר, אז אומר המהר"ל, הדלת מורה על פיזור. מה זה דלת? דלת זה ארבע. פיזור בארבע רוחות, הוא אומר. הדלת שבה' מורה לפיזור שבארבע רוחות. והאלף היא הפוך. היא חיבור שמאחד. הרי מה זה א'? א' מורכבת משני קווים מחוברים, נכון? אז הוא אומר, וא' הוא חיבור שמאחד. אז זאת אומרת
בגלל שמאחד זה שתי יהודים
לא מאחד, לא א' זה שני קווים
נכון
X, נו, דומה ל-X, נכון?
כן.
אז זה שני קווים מחוברים
כן.
אז הוא אומר א' הוא לעומת הדלת שהיא רומזת על פיזור בדלת רוחות האלף ראשית האלף היא אחד קודם כל האלף היא אחד שנית היא גם כתובה בצורה של חיבור האלף הוא חיבור שמאחד לנתבהר לאל ששבת כמו שהוא הסביר קודם היא נפש הבריאה שהרי היא מחברת את כל הבריאה להיות כלל אחד אז מובן מאוד למה חז"ל אומרים שהשבת מביאה גאולה לעולם זה מה שהוא רוצה זה מה שהוא רומז בסוף
עם האלף
השבת הגאל זה א' ייחוד, חיבור
גאולה זה גם א', נכון?
כן, כן, אז הוא אומר לאור מה שאני אמרתי, מובן מאוד למה אמרו חז"ל ששבת מביאה גאולה, מה הגאולה? הגאולה בשבת ניתן היה לראות את החיבור שבמציאות, זה מה שהוא רוצה לומר הלאה אז הוא דיבר על מדרש אחד, עכשיו נעבור למדרש השני במדרש רבה
הוא כתב את זה בעצמו
אני חושב
הרי שבת אמת היה פתקים שלא לפעמים היה
רצף להבנה הוא כתב לעצמו, גם הוא כתב לעצמו כתב לעצמו, אחרי מה שהוא אמר הוא כתב לעצמו כן, במדרש רבה פרשה י' א' אז המדרש מביא על הפסוק ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו נראה לי שרשי גם הרש, לא זוכר אבל המדרש מביא מה, ברכו במן במה ברכו ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו וגם ברך אותו וגם קידש אותו ברכו במן וקידשו אומר המדרש במקושש קידש את יום השביעי במקושש
מה זה אומר?
רגע, להבין הדברים דהנה לכאור הקשה מה זה המקושש? המקושש זה הפרשה בפרשת שלח
כן,
שכתוב וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת
אוסף עצים
כן? אז הנה לכאור הקשה למה נתחייב המקושש מיטה? כתוב שהמקושש למה באמת, מה המקושש עשה? המקושש קושש עצים ביום השבת וכתוב שלמה הוא עשה את זה? כדי להראות חומר חילול שבת זה הייתה מסירות נפש שלו הרי המקושש היה צלופחד בן חפר חז"ל אומרים למה הוא קושש? כדי להראות לעם מה העונש של מי שמחלל שבת
מה?
כן
הוא מסר את נפשו
כן, כדי כן,
שיהיה יראת
כן.
שמיים
כן, 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 כן כך אומרים חז"ל חז"ל אומרים שלמה הוא קושש? הוא קושש כדי להראות לציבור מה העונש של אדם שמחלל
שבת הוא ידע,
שבת.
הוא הבין מה הוא עושה
כן, 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 כן אז שואלים כולם אם זאת הייתה המטרה שלו אז לכאורה יש מחלוקת בגמרא במסכת שבת יש מחלוקת תנאים מה דין אדם שעושה מלאכה מלאכה כשהוא עושה אותה לא לתכלית שבשבילה המלאכה בדרך כלל נעשית זאת אומרת למשל אם אדם זורע אז בשביל מה הוא זורע? הוא זורע בשביל שיגדלו פירות אז לא, אז זה מחלוקת
זה לא מלאכת מחשבת
מחלוקת, רבי יהודה אומר מלאכה שאינה צריכה לגופה זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה אדם עושה מלאכה כשהוא לא עושה אותה לתכלית הרגילה האם הוא חייב או פטור? רבי יהודה אומר שהוא חייב כי מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב ורבי שמעון סובר שהוא פטור ואנחנו פוסקים רוב הפוסקים רובם ככולם, חוץ מהרמב״ם, פסקו להלכה כרבי שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. זאת אומרת, למשל, אדם חופר בור. בדרך כלל, החפירה של בור אומרת הגמרא היא כדי, למשל, לשתול בו עץ. אתה חופר בור כדי בתוך הבור הזה לטוע עץ. אבל אדם שחופר בור לא בשביל לטוע עץ, הוא עושה את זה למטרה אחרת. אלא מה הוא חופר? כי הוא צריך את האפר שבתוך הבור. לא בשביל לטוע. לא בגלל שהוא צריך את הבור במקרה כזה לפי רבי שמעון הוא פטור הוא פטור, הוא לא חייב אז שואלים כולם אם ככה, אז למה באמת המקושש היה חייב?
נכון
הרי לכאורה הוא עשה את זה לא בשביל לחלל שבת הוא עשה את זה כדי שכל העם יראו את העונש
אבל הוא לא גילה את דעתו לבית דין
לא משנה אבל השאלה היא למה לא גילה? הוא כן גילה איך אנחנו יודעים? איך אנחנו יודעים שהוא עשה האמת אנחנו יודעים שהוא חילל שבת כדי להראות לעם את החומרה שיש בחילול שבת אבל שואלים לפי רבי שמעון שסובר שמלאכה שאינה צריכה לובה פטור עליה, אי אפשר לחייב אותו.
נכון.
אז הוא מבין להבין הדברים, דהיני לכאורה קשה למה נתחייב המקושש מיטה, הרי לשם שמיים נתכוון, והייתה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז כמו שהסברתי,
מה? נדד אווירה,
מה?
גם הילדים שהארון,
כן, אבל שם זה לא היה בשבת.
בשם שמיים זה לא,
לא, לא, בשבת, לא, 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 אני אסביר. בשבת, אם אדם מחלל שבת לשם שמיים, אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. בשאר עבירות שבתורה, כן, גם כשאדם עושה אותם לשם שמיים, אבל הרי בשבת הסיבה שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, זה בגלל שבשבת יש דין של מלאכת מחשבת. אבל בשאר עבירות של התורה אין דין מלאכת מחשבת. בשבת זה הלכה מיוחדת של מלאכת מחשבת. בשאר עבירות אין, כל עבירה שאדם עושה, אם הוא עושה אותה בכוונה, הוא חייב עליה. אז שדתן ואווירה עשו מה שעשו, זה יותר מזה, בדתן ואבירם גם העונש שהם קיבלו זה לא בבית דין, העונש שהם קיבלו זה מידי שמיים. אבל כאן דנו את המקושש בבית דין, הרי לא ידעו מה יעשו איתו, ידעו שהוא חייב מיטה, אבל לא ידעו באיזה מיטה להמית אותו. אז עד שמשמיים נתגלה, כך אומרת התורה, שרגום ירגמו אותו באבן, אז לכן רגמו אותו, הרגו אותו בסקילה. אבל השאלה הנשאלת היא, לכאורה, איך אפשר לחייב אותו מיטה לפי רבי שמעון, שאנחנו פוסקים אותו להלכה, הרי לכאורה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה הקושיה. אז הוא מביא התשובה, באמת הוא אומר, אך באמת מיטתו לא הייתה עונש, באמת מיטתו לא הייתה עונש, רק עלייה שנתעלה על ידה, וכדרך שבישר המגיד לבית יוסף, כדרך שבישר המגיד לבית יוסף, יש ספר שנקרא מגיד מישרים, הבית יוסף חיבר ספר שבו הוא מספר מה שגילה לו המגיד מהשמיים, דברים נסתרים שגילו לו בחלום. לא, בחלום גילו לו. הוא חלם רבי יוסף קארו, הוא מגלה מה המגיד אמר לו בהרבה דברים. אז אחד הדברים שהוא אמר לו, שהוא עתיד להתוקד על קדושת שמו יתברך, הוא עתיד להישרף על קדושת שמו, ומי שנהרג או נשרף על קדושת השם זכה להתקלל בקדושת השם. זאת אומרת, הוא קידש שם שמיים במיטתו. אז הוא אומר, אותו דבר המקושש שנהרג מחמת קדושת השבת זכה להיכלל בקדושת השבת. ואם כן, מאחר שהמקושש היה אדם גדול כזה, הייתה עלייתו על ידי שנהרג על קדושת שבת, ממילא אתה רואה מכאן חזינן מעלת שבת וקדושתה עד היכן מגיע. אז מה הוא רוצה להסביר עם זה? הוא רוצה להסביר עם זה את המדרש. במדרש כתוב, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. אומר המדרש, ויברך במה ברכו במן, בירך אותו במן, וקידש אותו במקושש. אז הוא שאל, מה שייך להגיד קידש אותו במקושש? הרי המקושש חילל שבת. התשובה היא, המקושש לא חילל שבת, ההפך, הקדושת השבת התעלתה על ידי מיטתו של המקושש. וזה מה שהוא אומר כאן, קדושת השבת התעלתה, זה הפשט. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, אומר המדרש, ויקדש אותו, איך הוא קידש אותו? במיטת המקושש. וכמו שהוא הסביר, כי באמת המקושש לא היה חייב מיטה, אלא מה? המקושש בהריגתו גרם לכך שהשבת נתקשה, כן? אז וזה הייתה מדרגה גבוהה שהוא זכה אליה, שעל ידי מיטתו נתקדשה השבת. זה מה שהוא אומר. כן. זה מה שהוא,
הוא מצא את ההספר הזה לפי מה שהוא ראה את המדרש, ככה?
כן, כן. לא, אז הוא מסביר שזה הפירוש.
אבל המדרש עצמו לא הספיר.
כן, אבל המדרש עצמו קשה.
נכון.
המדרש עצמו קשה. הלאה. להבין דברי האריזל, הזכרנו כבר את הארי הזה, הוא הביא את הדברי הארי מקודם, שהחטא של אדם הראשון היה שלא ימתין בזיווגו עד שבת. אז הוא שואל את השאלה שכבר אמרנו, הרי מפורש בכתוב חטאו שאכל מעץ הדעת.
נכון.
ונראה, אז הוא אומר, ונראה דעיני כל מי שזוכל שם. כידוע יש 50 איך אומרים, 50 שערי בינה, כן? יש 50 שערי בינה ויש 50 מדרגות בהשגת השם, וכנגדם יש 50 מדרגות בתומה. כתוב שבמצרים ישראל הגיעו עד השער, לא, עד השער 49. אז הוא אומר כך, ונראה דיני כל מי שזוכה לשער החמישים בקדושה,
אי
אפשר לו להתקלקל עוד. זאת אומרת, כשאדם זוכה להגיע לדרגת, כן, אז אי אפשר לו להתקלקל עוד, כנודע. וכמוכן להפך, מה פורש להפך? מי שלא זוכה יכול להתקלקל, או מי שלהפך יכול להיות בתומה, מי שהגיע לשער החמישים לא זוכה לעלות משם יותר, כן? אז הוא אומר כמוכן להפך. ושבת הוא עץ החיים. מה הכוונה עץ החיים? עץ הנטוע במקום חיים שהוא בינה. על כן, מי שזוכה לקדושת שבת בשלמות, אי אפשר לו להתקלקל עוד. אך מי הוא שיכול לזכות לקדושת שבת בשלמות? זה בלתי ניתן להשגה. למה? כי אחר חטאו של אדם הראשון אין האדם מוכן לקבל. זאת אומרת, המציאות, כמו שאמרתי קודם, המציאות ירדה, נפלה כתוצאה מהחטא של אדם הראשון, ואחד הביטויים לנפילה של המציאות, הוא אומר שאם לפני החטא עוד היה אדם מסוגל לקבל לקדושת השבת בשלמות, אחרי החטא של אדם הראשון אנחנו לא מסוגלים לקבל את קדושת השבת בשלמות. זה אחת התוצאות של הנפילה של אדם, של המציאות כתוצאה מהחטא של אדם הראשון. אחר חטאו של אדם הראשון אין האדם מוכן לקבל קדושת שבת בשלמות. אך אדם הראשון קודם החטא, הרי כתוב עשה אלוקים את האדם ישר, הוא כן היה מוכן לקבל קדושת שבת בשלמות. ובאמת אם היה מגיע שבת טרם שנפל ממדרגתו, לא היה אפשר להתקלקל עוד. אבל כמו שאמרתי קודם, הוא בעל חווה, זאת אומרת הוא אכל מעץ הדעת ביום השישי עוד לפני כניסת שבת, והוא בעל חווה עוד לפני כניסת שבת, וממילא זה גרם לכך שהוא לא יהיה מסוגל לקבל את קדושת השבת בשלמות. אילו לא היה בא עליה לפני כניסת שבת, אז היה יכול לקבל את קדושת שבת בשלמות. אבל כיוון שהוא בא, וזה מה שאומר הארי, אז הוא אומר, והנה אמרו רבותינו ז"ל, אפילו יהיה חסיד שבחסידים, זה לשון המדרש, אי אפשר שלא יהיה בו צד אחד מאבון, ועל ידי זה נפל אדם הראשון ממדרגתו. ואם היה ממתין לקדושת שבת, לא היה אפשר לו להשתנות, והיה עומד במדרגה שהוא נברא איתה, שאלוקים עשה את האדם ישר, ולא הייתה בו נטייה לצד הרע.
אז זה כמו מלאך.
כן. והנה לכאורה יש להבין איך האמינו לדברי הנחש אחר שהיו ישרים, כמו שכתוב ואלוקים עשה את האדם ישר, אך אחר שלא ימתין ונפל ממדרגת ישר והייתה בו נטייה לצד הרע. זאת אומרת, הוא רוצה לומר שזה שהוא בעל חווה, הוא בעל חווה קודם האכילה מעץ הדעת, וכמו שהארי אומר, כיוון שבעל חווה
זה זירז אותו,
זאת אומרת זה הרקע, הוא רוצה לומר הרקע לאכילת האדם מעץ הדעת, או בהכשלה שלו, באכילה של מעץ הדעת, הוא נפל במלכודת שתמן לו הנחש, כתוצאה מזה שהוא בא על חווה, לא ימתין בביאתו על חווה עד כניסת שבת. אז זה זאת אומרת, העובדה שהוא בא על חווה ביום השישי עוד לפני כניסת שבת, היא למעשה הרקע לחטא, לאכילה מעץ הדעת. זה מה שהוא אומר, מה? בדיוק, זה מה שהוא אומר. אחר שלא המתין ונפל למדרגת ישר והייתה בו נטייה לצד הרע, על ידי זה הוטעה על ידי דברי הנחש ואכל מעץ הדעת. ושפיר כתב והארי שהחטא היה שלא המתין, כי בלעדי זה לא הייתה לו נטייה לצד הרע, ולא היה נוטה להאמין לדברי הנחש כלל, ולא היה אוכל מעץ הדעת. ולפי דברי האריזה ליובן, הוא רוצה להסביר לפי זה מה שהייתה תשובה, כתוב שהאדם הראשון עשה תשובה. מה התשובה שלו? כתוב במדרש שפירש מאשתו קוף למת שנה, 130 שנה. אז הוא אומר שזו הייתה תשובת המשקל, מאחר שחטאו הייתה מהירות. מה פירוש המהירות? זה אי ההמתנה עד כניסת שבת, לכן הייתה תשובתו מתינות, כן? ולכן פרש מאשתו. זה מה שהוא רוצה להסביר.
וזה עזר
משהו? בטח, התשובה שלו הועילה. כתוב שהאדם הראשון, אנחנו אומרים, האשכנזים אומרים בפיוטים, בסליחות, אז מתארים את החטא של האדם הראשון ומתארים את התשובה שלו. ודאי, ודאי.
בסליחות של
עשרת ימי תשובה, נדמה לי. כן. עכשיו הקטע הבא הוא קטע שהוא קצת קשה, נדלג לקטע שאחרי זה רגע אחד. הנה, וישמעו את כל השם אלוקים, אתם רואים? וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. זה כתוב על אדם הראשון וחווה אחרי החטא, נכון?
כן.
אז הוא אומר כך, מפשטות הכתובים נראה שהליך איך כתוב בפסוק, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. וכתוב ויקרא אלוקים לאדם ויאמר לו אייכה, כך כתוב. על כל פנים, אז משמע, בתיאור שהתורה מתארת, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא חיפש אותו. כתוב שהם שמעו את כל השם אלוקים, כתוב ככה, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, והתחבאו האדם ואשתו, ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ויאמר לו אייכה. אז הוא אומר, מפשטות הכתובים נראה שהליכת השם יתברך בגן עדן לא הייתה לצורך אדם הראשון וחווה לדבר עליהם ולעונשם, הכל היה דרך אגב. ואין ספורנו שכתב וזו הלשון, מה זה וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום? מה זה לרוח היום? אז הוא אומר, לרוח היום, לרצון היום. מה זה לרצון היום? לעשות הדברים הנרצים באותו יום, כמו שעשה בשאר ימי בראשית, וכמו שעשה באותו יום לפני החטא, כמו שעשה באותו יום קודם חטאם. עד כאן. ובמדרש רבה כתוב, המדרש מדייק, כתוב כל השם אלוקים מתהלך בגן, מהלך אין כתיב כאן, אלא מתהלך. מה זה לשון מתהלך? אז אומר המדרש חידוש, המילה מתהלך באה להגיד מקפץ ועולה, לא כתוב מהלך, היה צריך להיות מהלך. מה זה מתהלך? מקפץ ועולה, מקפץ ועולה. אומר המדרש, מה הכוונה מקפץ ועולה? עיקר שכינה בתחתונים הייתה. כיוון שחטא האדם הראשון, נסתלקה השכינה לרקיע הראשון. במילים אחרות, השכינה הסתלקה, עלתה. ולכן כתוב מתהלך. מתהלך הכוונה במובן של מקפץ ועולה, הכוונה מסתלק. השכינה התעלתה. הייתה נוכחות של ריבונו של עולם במציאות שלנו. כתוצאה מהחטא, כביכול, הקדוש ברוך הוא מסתלק, עולה. אז הוא אומר, מה רואים מהמדרש הזה? נמי משמע שהדיבור לאדם הראשון וחווה היה דרך אגב. ונראה, דעיני כל הדברים שאמר להם השם יתברך לא היו אנשים, רק תיקונים. מה פירוש? שרצה הקדוש ברוך הוא על ידי זה להעלותם למדרגתם הראשונה, על ידי שיקבלו את עונשם לזכחם, וכמו שיהיה באמת לימות המשיח. אך כל זמן שלא הייתה התעוררות מצידם, לא בא גם כן לכלל זה לחפש תיקונים עבורם. מעניין, רוצה לומר כך, שכמו שהוא דייק, הלשון של הפסוק מורה שהקדוש ברוך הוא לא בא לחפש אותם. ההפך, הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא שם מסיבות אחרות. יותר מזה, במדרש השני שהוא מביא יוצא שהקדוש ברוך הוא כביכול מסתלק. אז, 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 אז מה הפירוש ויומר לא היקה? אז הוא אומר, מתחדש פה עיקרון. העיקרון הוא שהעונש שהם קיבלו, או העונשים שהם קיבלו, שוב, עונש עניינו לא להניש סתם, עניינו לתקן. אז העונשים האלה מטרתם לתקן. מה זה לתקן? לתקן הכוונה להחזיר את המצב לקדמותו. אבל יש פועל פה העיקרון של שובו אליי ואשובה עליכם. זאת אומרת, לתקן שייך במקום שיש התעוררות הדלטטה, יש התעוררות מלמטה, אז יכולה להיות כנגד זה התעוררות מלמעלה. אז אם אדם, אם אצלם יש רצון להתקן, אז הקדוש ברוך הוא יכול אחר כך, כתוצאה מזה שהם רוצים, להראות עליהם רוח ולהדריך אותם איך לתקן. אבל זה חייב להיות קודם כל מצידם. זה מה שהוא מדגיש, שרצה, זה מה שהוא אומר, שרצה הקדוש ברוך הוא על ידי זה לעלותם למדרגתם הראשונה, על ידי שיקבלו עונשם לזכחם, וכמו שיהיה באמת לימות המשיח. אך מה? כל זמן שלא הייתה התעוררות מצידם, לא בא גם כן לכלל זה לחפש תיקונים עמהם, עבורם. אחר שהתחבאו, כתוב, והתחבאו האדם ואשתו. מה זה ההתחבאות הזאת? מה המשמעות של ההתחבאות? זה אומר, ובושו בעצמה מחמת חטאם. ואמרו חז"ל בברכות, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוחלים לו כל עוונותיו. ואף שהייתה עדיין, אף שאתה לא הייתה עדיין תשובה, אבל היה על כל פנים שלב א', הייתה גרם שתבוא על ידי זה התעוררות רחמים למעלה לחפש תיקונים עבורם. זאת אומרת, הפירוש הוא, וזה מה שלכן הוא מדגיש, שמפרשה משמע שהקדוש ברוך הוא לא חיפש אותם כדי להניש אותם. רק אחרי שהם, התורה מתארת את המהלך שלהם, וכמו שהוא מפרש, המהלך שלהם הוא מהלך שלא של תשובה שלמה, אבל ש... כן, אדם מתבייש. אדם שמתבייש על חטא שהוא עשה, זה התחלה של תשובה. ואז יכולה לבוא התעוררות מלמעלה כדי להדריך אותם איך באמת להשלים את התשובה. זה מה שהוא אומר. כן. הלאה. ונוח
היה מוכח לבוא החטא הראשון?
לא שומע.
היה מוכח לבוא את החטא של אדם הראשון?
כן, זה כתוב במדרש. כתוב במדרש, לא יודע אם כל המדרשים מסכימים בזה, אבל כי מצד אחד אנחנו רואים שיש בחירה לאדם, אבל במדרש משמע שיש כמה חטאים שמתוארים בפסוקים שהם הם כביכול הם מוכרחים. בסדר המציאות חייב להיות, זאת אומרת, התכנון האלוקי של המציאות מחייב. מצד אחד אתה בא ואומר יש בחירה, כן? אבל לא, אבל הפירוש הוא
תוכנית האלוקית.
כן, הפירוש הוא ככל יש לך עסק עם דבר יותר כללי, הוא פחות בחירי. ואדם הראשון הוא כל המין האנושי, הוא לא אדם פרטי. אז יש במדרשים, או יש מדרשים שמהם רואים שהחטא הזה היה חטא מתוכנן. כן? הלאה, נראה עוד פסוק. על הפסוק, ונוח מצא חן בעיני השם. כתוב במדרש, אמר רבי אבא בר כהנא, כתוב ונוח מצא חן בעיני השם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי ניחמתי כי עשיתים, כן, אני מתחרט על כך שבראתי את האדם, כן, למה אחרי מה שראיתי. אז הוא אומר במדרש רבה אמר רבי אחא בר כהנא רבי אבא בר כהנא כי ניחמתי כי עשיתים ונאה, כתוב הלשון של הפסוק והנפילים היו בארץ, אומר לו הקדוש ברוך הוא לנוח כי ניחמתי כי עשיתים ונוח מצא חן בעיני השם. אומר המדרש אפשר לקרוא את הפסוק כי ניחמתי כי עשיתים ונוח, גם עליך אני מתחרט, כן? בקיצור, לא לעשות הפסק בין כי ניחמתי כי עשיתים ונוח מצא חן בעיני השם, אלא כי ניחמתי כי עשיתים ונוח. זה מה שהוא אומר. אמר רבי אבא בר כהנא כי ניחמתי כי עשיתים ונוח, אפילו נוח שנשתייר מהם לא היה כדאי, למעשה לא היה צריך להישאר, אלא שמצא חן בעיני השם. זאת אומרת למעשה הוא היה צריך למות בדור המבול יחד עם כולם, אלא מה? מצא חן בעיני השם. שואל הוא להבין איך שייך לומר שאינו כדאי עד שניחם השם יתברך גם עליו, והלא התורה מעידה עליו תחילת פרשת נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, כן? במדרש רבה על הפסוק בתהילים תאבד דוברי חזב, אומר המדרש מדבר בדור המבול יתאב השם שאינם לא חיים ולא נידונים, ואני כאשר עשו כן עשיתי. אומר המדרש על נוח, נוח אומר, הוא מצטט את נוח, ואני כאשר עשו כן עשיתי, ומה ביני לבינם? אומר נוח, אלא שגמלתני טובה ואמרת לי בוא אתה וכל ביתך אל התיבה עד כאן, והיא יותר פליאה. בפסוק, בדרשה הקודמת, אז הוא דורש מהפסוק, אבל במדרש הזה כתוב שנוח עצמו מעיד על עצמו, מה אני עדיף מהם? אני עשיתי את מה שהם עשו, כן? אז הוא אומר יותר פליאה שלא מצא בעצמו הפרש בינו לבין דור המבול, נוח מעיד על עצמו.
גם היה איש חמאס.
או, זה מה שכתוב כאן, זה מה שהוא שואל, ונראה כוונת הדברים. אז הוא רוצה להסביר שבאמת כל אחד ואחד לפי מעלת נפשו, הוא אומר פה יסוד, באמת הוא חדש פה יסוד גדול, באמת כל אחד ואחד לפי מעלת נפשו ולפי הכנתו מתולדתו ולפי מה שסיפק בידו לעשות, הוא צריך להרבות. הוא אומר ככה, המדרגה של כל אדם או הדרישות שנדרשות מכל אדם ואדם הן לא שוות. יש אדם שהאבא שלו רשע, נולד להורים רשעים, ממנו אתה לא תדרוש את מה שאתה דורש מילד שנולד להורים צדיקים. אז כל אחד אתה דורש אותו, אתה דורש ממנו לפי המדרגה שלו. אז כשנוח אומר אני עשיתי מה שהם עשו, לא הכוונה שהוא עשה את מה שהם עשו, אבל אני לפי המדרגה שלי הייתי צריך, לא מילאתי את מה שהייתי צריך למלא לפי המדרגה שלי, זה הכוונה, זה מה שהוא אומר. ונראה כוונת הדברים, שבאמת כל אחד ואחד לפי מעלת נפשו ולפי הכנתו מתולדתו ולפי מה שסיפק בידו לעשות, הוא צריך להרבות בעבודת השם. וזה מה שדרשו חזל מהפסוק וסביביו נסערה מאוד. אומרים חזל מלמד שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם סביביו כחוט השערה. מה זה נסערה מאוד? כחוט השערה. ועל כן נוח שהייתה נפשו גבוהה מאוד והייתה הכנתו מתולדה טובה והיה לו סעד לתומכו, כמו שכתוב את האלוהים יתהלך נוח. לעומת כל אלה היה חושב את עבודתו מועד, והיה בעיני עצמו כמקצר בעבודה, והתמרמר על עצמו על שלא מצא בעצמו שום מעלה נגד אשי דורו, ונדמה בעיניו שכאשר עשו כן עשה. למעשה הוא לא עשה את מה שהם עשו, רק הוא אמר לפי המדרגה שלי, ובשביל זה, אז הוא אומר, זה עצמו הייתה הזכות שלו, בשביל זה עצמו, שלא עונה את עצמו ולא התברך מלבבו, אלא היה דבק במידת האמת, זה הסיבה של ונוח מצא חן בעיני השם, באשר כן היא האמת לפי מעלת נפשו כנעל מצא חן בעיני השם. זה הסיבה, זאת אומרת. אז עוד פעם, מה הוא חידש? מה חידש השם משמואל? לא שהוא היה במדרגה שלהם, ודאי שהוא לא חטא כמוהם, רק הוא טבע מעצמו יותר מהם. התביעה שלו מעצמו הייתה אני במדרגה שלי, כן, הייתי צריך להיות הרבה יותר גבוה, כן? ואז אומר השם משמואל, בגלל שהוא לא עונה את עצמו, לא שיקר לעצמו, היה ישר ונוח מצא חן בעיני השם. אז הוא אומר, עכשיו הוא מוסיף עוד נקודה,
זה גם מתבטא בתמימות.
מה? נכון, נכון, נכון. איש צדיק תמים היה בדורותיו. מה זה ונוח? למה הוא נקרא נוח? אז במדרש אומר נוח זה שבת, שבת מנוחה. נוח מזכיר את השבת. אז הוא אומר ונוח הוא שבת, ובשבת יכול כל אדם להגיע קצת לעניין זה, על ידי שידע האדם שאינו כדאי והוא רחוק מאוד משבת לפי מעלת נפשו ולפי מעלת השבת, ואומר על ידי זה יוכל למצוא חן כמו שנוח מצא חן. זאת אומרת, הוא אומר בשבת זה הזדמנות של האדם לעשות מה שנקרא חשבון נפש. כן, להגיע לאותה מדרגה אי אפשר, אבל להידמות לנוח מהבחינה הזאת שאדם יכול בשבת ביישוב הדעת להבין את מה שנדרש ממנו לעשות ומה שהוא לא עשה. וכשאדם דורש מעצמו, אז זה סגולה למציאת חן בעיני השם. עד כאן. טוב,
תודה רבה.
כל טוב.